כן, שלום. אנחנו בפרק י"ט, חלקי החסידות. ודיברנו על זה שיש שלושה חלקים למידת החסידות. חסידות במעשים, חסידות באופן העשייה, וחסידות בכוונה. וככל ש... בשלושת הדברים האלה הם מן הקל אל הכבד. היותר קל זה מידת חסידות במעשה. מדוע זה קל? כי זה לא דורש מן האדם מעורבות נפשית גדולה. זה רק דורש ממנו מעשה. המעשה זה הדבר היותר חיצוני שאדם מסוגל לעשות, גם ללא מעורבות נפשית. לעומת זה, אופן העשייה דורש יותר תשומת לב, והכוונה זה חודר אל עצמיות האדם ממש, ובזה קשה לשקר. ולכן יש פה מן הקל אל הכבד. כאמור, מידת החסידות שייכת ל... אפשר לפתוח את החלון שם? מה? או להדליק, אני לא יודע, אבל פה חם, מה? לא, עכשיו פתקו. תבורך. כן. מה? לא. טוב, בסדר. תכננו אותה. בסדר. גם שם אפשר לך. אשר. לא, בסדר. זה טוב. בקיצור, מידת החסידות כאמור היא מידה שאיננה מיוחדת, שאיננה בשביל כל אדם. יש מי שראוי לחסידות, מי שאיננו ראוי. פה אנחנו מדברים על התנהגות של חסידות למי שראוי לכך. עכשיו, ראינו שכבר מידת החסידות המעשית מתחלקת אף היא לשני חלקים, בין אדם לחברו ובין אדם למקום. עכשיו, בין אדם למקום, הוא הסביר, זה מה שנקרא שיירי מצווה, ובין אדם לחברו זה מתחלק גם כן לשלושה חלקים. מידת חסידות בין אדם לחברו בגוף, מידת חסידות בין אדם לחברו בממון, מידת חסידות בין אדם לחברו בנפש. אז בממון למדנו, גם בממון ובנפש גם. ואז ראינו מספר דוגמאות מן התלמוד לדבר הזה. עוד שם, כן, שאלו תלמידיו את רבי פרידה. דף, אין פה הגדרה של דפים, כי זה תלוי במהדורה שלך. יש לך את המהדורה הזאת? אז זה אותו דבר. אז תסתכל בעמוד פי זין. אבל זה לא כולם כך. כן, שאלו את רבי פרידה, במה הארכת ימים? אמר להם, ושוב, אריכות הימים זה שייך תמיד רק למידת חסידות. כי מי שאיננו נוהג במידת חסידות, אין סיבה מיוחדת לאריכות הימים. מימי לא קדמני אדם לבית המדרש, ולא ברכתי לפני כהן, ולא אכלתי מבהמה שלא הורמו מתנותיה. כן, זה שלושה דברים שהם מידת חסידות של בן אדם לחברו. ואמרו עוד, אז מי יודע מה זה בן אדם לחברו? לברך לפני כהן זה לתת כבוד לכהן. ואמרו עוד, מה? זה לא מצווה, אין איסור לברך לפני הכהן. אין איסור, מה? לכל דבר שבקדושה, אבל יש גם הגדרה לדבר הזה. לא כל דבר שבקדושה נקרא כל דבר שבקדושה. אז למשל לברך, אתה רוצה לברך, אתה לא מחכה דווקא שהכהן יברך.
ולא
הכרתי, אחת
דברה שלא הוא,
כן. זה חסידות, כי סך הכל זה שייך לכהן, המתנות. כן, אז אתה מחכה שהכהן יקבל, זה כבוד שאתה נותן לכהונה. לכבד זה דבר שבן אדם לחברו. לא שהכהן יקבל, אלא שירימו את המתנות, גם אם לא יגיע לכהן. אבל שכבר יפרידו את זה משאר הבהמה. מה הן המתנות של הכהן בבהמה? זה רוע לחיים וקבע. מה זה לחיים? זה החלק, זה הלסת התחתונה. זה הלסת התחתונה עם הלשון, נכון? יוצא לפי זה שאי אפשר לקנות לשון בית ליז. כי זה של הכהן.
תמיד אל הכהן.
אני אומר, כל בהמה שיהודי שוחט, הוא צריך לתת לכהן זרוע לחיים וקבע. נכון? יוצא שבבתים של הכהנים אוכלים כל שבוע לשם. נכון? כן. עכשיו, ראית את זה? אתה הרי כהן. נותנים לך מדי פעם לשום?
לא, 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 אבל...
אז לך לבית המטבחיים ותעשי להם סקנדל.
פעם היינו קונים.
קונים, זאת הבעיה. זאת הבעיה. שבימינו מצאו טריק. מה הטריק בבית המטבחיים? נותנים כמה פרוטות לכהן שעובד בבית המטבחיים, שלא מבין שום דבר מהחיים שלו, ואומרים לו, זה פדיון מתנות. ככה עושים. אז לכאורה, זה גזל. גוזלים מן הכהן. במקום לתת לו או את הזרוע לחיים בקבע ממש, או לתת לו מה שזה שווה. כן? הייתי רוצה לראות שבבתי מטבחיים ייתנו לכהנים את העלות של הלשון. נכון? אז לא עושים את זה, זה לא בסדר. טוב. מה? הוא לא חייב לאכול את הלשון. לא אמרתי שלא לאכול לשון. אתה יכול לקנות מהכהן. זה שלו, זה רכוש. הוא יכול אחר כך לעשות את זה מה שהוא רוצה. יכול לתת לך משלוח מנות לשון, יכול לעשות מה שהוא רוצה, אבל זה שלו. טוב. ואמרו עוד, שאלו תלמידיו את רבי נחוניה, במה הארכת הימים, אמר להם, מימיי לא נתכבדתי בקלון חברי, ולא עלתה על מיטתי כללת חברי. מפרש אתם, שם מסבירים מה הכוונה. מה זה לא? לא נתכבדתי בקלון חבר. כי הד רב הונה, דרי מרה הקלטפי. רב הונה היה סוחב, כלומר נושא, מה זה מרה? מעדר, הקלטפי, על כתפו. אתה, אגב, סתם ככה, רב הונה, מי זה היה? גנן? חוץ מזה. הוא היה ראש ישיבת צורה, תלמידו הגדול של רב. היו לו, כך אומרת הגמרא, 800 תלמידים בישיבה שלו. וכאשר היו לומדים שם, היו לומדים שעות רבות, כשהיו עומדים מכיסאותיהם, האבק שהיה עולה מן הספסלים, היה עולה עד הרקיע, והיו רואים אותו בארץ ישראל. זה הביטוי של גוזמה. כלומר, זה גדול הדור, רב הונה. כן? מה יש לו? מעדר על הכתף? יש לו מעדר, הוא הלך לעבוד בגינה. בכלל, כשאנשים היו באים לפניו לדון, אתה ואני רוצים לדון אצל רב הונה. אבל רב הונה עסוק במלאכתו, היה עובד בדקל. אז הוא היה אומר למתדיינים, אני מוכן לדון אתכם בתנאי שאתם משלמים כדי שמישהו אחר יעלה בדקל באותו זמן. הייתי רוצה לראות היום גדול דור, כלשהו, לא משנה מאיזה חוג, שהיה מוכן להסתובב עם מעדר בפני התלמידים. וכל אני, רב הונה דרי מרה הקטפי, היה, אני יודע, בסיפורים לילדים, בטח יספרו לכם שהייתה סיבה מיוחדת למה רב הונה נשא את המעדר, ימצאו איזה סיפור צדיק הדבר הזה. טוב, אתה רב חנה בר חנילאי, בא אליו רב חנה בר חנילאי וכדרי מיני, ולקח את זה ממנו. אמר לי, ענה לו, אי רגילת דדרת במתח דרי, אם אתה רגיל במקומך לשאת מעדרים, אז תיסע. ואילה, ואם לא, התייקורי אנא בזילות העדידה והנחלי, שאני אתכבד בקלונך אינני מעוניין. אז זה נקרא לא להתכבד בקלון חברו, שאינך נותן לחברך להתבזות למענך. הרי לנו שאף על פי שמשמעות בקלון חברו הוא המשתדל לבזות חברו, כדי שעל ידי זה ירבה כבודו, שזה בוודאי דבר שאיננו שייך למידת חסידות, אלא דבר שכל אדם חייב בו, להיזהר בזה, הנה לחסידים לא יאות לקבל כבוד, אפילו אם חברו הוא הבא ומתרצה בזה. אם יהיה בזה, ביזיון לחברו. וכעניין זה אמר רבי זירא, מימיי לא הקפדתי בתוך ביתי, ולא צעדתי, מה זה לא הקפדתי בתוך ביתי? לא כעס, אף פעם. בבית הוא אף פעם לא כעס. למשל, אם אמרו לו, אם לא ערכו את השולחן, אז הוא אמר, אם לא יערכו עכשיו את השולחן, אני אעשה מה שסבא שלי עשה. מה הוא עשה? הוא ערך את השולחן לבד. נכון? עכשיו, יש מי שאומר את זה מתוך כעס רב, ויש מי שזה אופן החיים שלו. בעולם לא הקפדתי בתוך ביתי, ולא צעדתי בפני מי שגדול ממני, ולא הרהרתי במבואות המתונפות, ולא הלכתי ארבע עמות בלא תורה ובלא תפילין, ולא ישנתי בבית המדרש, לא שנת קבע ולא שנת ערי, ולא ססתי בתקלת חברי, ולא קראתי לחברי בחניכתו. מה? חניכתו בשם משפחה שלו, כינוי, אלא בשמו הפרטי.
וזה מזיון לקרוא למי שהוא בשם משפחתי?
כן. מה, אין לו שם? מה? כי סך הכל אין אדם כל כך מקפיד על זה. אבל מצד הכבוד שאתה רוכש לאותו אדם, אתה קורא לו גם בשמו. כן? כן. כן. אתה תראה לו גם בשם משפחה. כלומר, תגיד הרב דוב ביגון. אל תגיד רק רב ביגון, אבל דוב ביגון. מה יש לרב? מה אין לו שם? נכון. נו. אז זה חברה מקולקלת. כאילו שאין לאדם ייחוד. כי המשפחה זה מסגרת כוללת. ואילו השם הפרטי, הוא מבטא את האישיות שלי.
השם נראה גם כן, כמו
חיפה,
מי שקורא
לשמור
זה
דעות חיפה. לא, אם זה רק שמו הפרטי, אז זה גם כן חוסר כבוד. תלך ל... ראש הממשלה, תקרא לו אהוד, לא ככה, כן? לא יפה. תקרא לו גם מר או אדון וגם שם המשפחה שלו, ואז יוצא שזה שהזכרת על שמו הפרטי, יש לזה ערך. זה מדיית חסידות, זה לא עיקר, כן. לישון בבית מדרש. ודאי שיש בעיה לישון בבית מדרש. מה? מה, זה מקום מכובד, מה אתה הולך לישון שם? אבל אם זה מקום הלימוד שלך הקבוע, אתה יכול לישון שם. כמו שהנזיר זצ"ל, 7 שנים אכל וישן בבית המדרש של ישיבת מרכז הרב. 7 שנים. כל יום, הרב הנזיר, הרב דוד הכהן זצ"ל, בזמנו של הרב קוק, 7 שנים ישב על אותו ספסל, על אותו מקום. ישב שם, למד, אכל שם, נרדם שם, היה קם בבוקר, נוטל ידיים, ממשיך ללמוד. ושעה לפני שבת, היה הולך הביתה. הולך הביתה, ואז הוא היה עושה תענית דיבור כל השבת, ובמוצאי שבת היה חוזר לבית המדרש ועם חבילת סנדוויצ'ים שהכינה לו אשתו. כך 7 שנים. כפשוטו. דיברה איתו. היא דיברה.
זה היה
אולן. הרי פעם ראשונה שהוא פגש אותי, סיפור מופלא. הנזיר זצ"ל כשהגיע לירושלים אחרי מלחמת העולם הראשונה, הוא לא ראה את ארוסתו 7 שנים. כן, עוד 7 שנים, כן. למה הוא לא ראה אותה? לא, הייתה מלחמת העולם הראשונה, בקיצור לא יכלו להיפגש. בקיצור, 7 שנים לקח עד שהתחתנו, והיא הגיעה לירושלים והייתה אמורה לפגוש אותו בשבת, והיא ידעה שבשבת הוא לא ידבר. אז היא הלכה לרב קוק וביקשה ממנו להתיר את נדרו. אז הרב קוק התיר, אמר זה מקרה מיוחד, התיר שהנזיר ידבר. הגיע אל הנזיר, ואז היא לא אומרת כלום. אז הוא אומר לה, נו. אז היא עונה לו, נו. נו, נו. וככה זה, עד שבסוף הוא נשבר, והוא אמר, מה שלומך? ואז התחילה לדבר עד סוף השבת. אל תנסו. יש אנשים. זה לא מן העולם הזה. טוב. הרי לך מעשי חסידות בכל הדרכים שזכרנו למעלה. ואמר עוד. ואמרו עוד זל. אמר רב יהודה, היי מן דבעי למהווה חסידה. מי שרוצה להיות חסיד. לקיים מילי דברכות. וזה למה שבינו לבין קונו. ואמרה לה, לקיים מילי דנזיקין, וזה למה שבינו לבין חברו. ואמרה לה, לקיים מילי דאבות, ששם נכללים עניינים מכל החלקים. וכן אנחנו רואים שיש חסידות בשלושת התחומים. כן. לא ייתכן שמה זה? לא, זה משהו מרכזי, הנהגה מרכזית, בולטת.
אבל אם זה
הנהגה מרכזית,
כאילו איפה כל שאר החיים שלהם היו, אם
הוא
היה מקפיד כל הזמן,
למשל,
שזה היה, שזה היה, שזה היה, שזה היה,
שזה היה, שזה היה, שזה היה, שזה היה, שזה היה, שזה היה, שזה היה, שזה היה, שזה היה, שזה היה, שזה היה, שזה היה, שזה היה, שזה היה, שזה
היה, שזה היה, שזה היה, שזה היה, שזה היה, שזה היה, שזה היה, שזה היה, שזה היה, שזה היה, שזה היה, שזה היה, שזה היה, שזה היה,
שזה היה, שזה היה, שזה היה, נכון.
לא כל המרכז, כל החיים המתבטאים בזה שהוא לא...
שהוא רגיש, כן, הוא רגיש למה שחשוב לחברים.
מעלים את כל שאר
האישיות. זה היה הנקודה המרכזית באישיות שלו. זאת אומרת שהוא היה אדם אהוב על הבריות, שהשתדל שלעולם לא יעבור יום בחייו, באופן שיהיה מישהו שיש לו קפידה עליו. זה דבר מרכזי מאוד בחיים, זה יכול להיות פרויקט. מה עוד? מה היה לנו? תמצא, נראה. טוב. אז יש לנו פה שלושה אופני הדרכת החסידות, בין אדם לחברו, ובין אדם למקום, כן? מילי דינזיקים ומילי דברכות. מה עם מילי דאבות? הפירוש של רמח"ל הוא שאבות זה כולל את שניהם. המהר"ל מפראג יש לו פירוש אחר קצת, הוא אומר שמילי דאבות זה בין אדם לעצמו. כן, יש שלושה אופני עבודת המוסר, בין אדם לחברו, בין אדם למקום ובין אדם לעצמו. אבל זה בסופו של דבר דומה. כן. כן.
מה
אתה
מתקדתי
לנת חברים? כי זה כתוב שזה כאילו שאולי כתיבה. כן? איפה זה כתוב? כן? אה, ישר גם ככה. איפה יש גם? גם טוב. טוב. והנה, גמילות חסדים הוא עיקר גדול לחסיד. כי חסידות עצמו נגזר מחסד, ואמרו ז"ל, על שלושה דברים העולם עומד, ואחד מהם גמילות חסדים. וכן מנהו ז"ל עם הדברים שאוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. ואמרו עוד, דרש רבי סמלי, תורה, תחילתה גמילות חסדים, וסופה גמילות חסדים. מה פירוש הדבר? מה? מה סומן? סופה גמילות חסדים, שהקדוש ברוך הוא קבר את משה. ויקבור אותו בגן, שזה מידת גמילות חסדים. קבורה זה גמילות חסדים, כן, ודאי. ותחילתה גמילות חסדים, שנאמר עולם חסד ייבנה. שאלמלא שקין נשא את אחותו, לא היה העולם מתקיים. אז הכל מתחיל מן החסד. כן, ויהיה עשה שם אלוהים לאדם ולשתוק ותנות אור, שילביש אותם, מלביש ערומים, זה גם מידת חסדים. מתחילתה גמילות חסדים, סופה גמילות חסדים. מה פירוש הדבר הזה? יש גם לגבי מגילת רות, כן? למה קוראים את רות בשבועות? אז אמרו חכמים, למה? כי התורה כולה חסד, ורות כולה חסדים, ולכן ראוי לקרוא את מגילת רות ביום שבו ניתנה תורה. לא כל כך מובן. התורה כולה חסד? בתורה אתה רואה רק חסד? יש הרבה דין בתורה. עצם זה שיש הלכות, זה כבר אומר שיש דינים.
עצם המהות של התורה, שניתנה.
שניתנה, אתה אומר. כלומר, זה שניתנה. כן, מה עוד? אולי משהו בתוכן של התורה? שכל הדינים שבתורה, אפילו כשזה מידת הדין, זה מכוון לעשות חסד. למשל, צריך להרוג רשעים. נכון? בדין הורג רשע. אז זה חסד או זה דין? גם, וגם חוץ זה חסד עם העולם. וביערת הרע מקרבך, אם לא נחלה את הרשעים מן העולם, אז הרשע יגבר. לכן יש צורך, מתוך מידת החסד, להרוג את מי שחייב מן
העולם.
כי ההלכה אומרת, תעשה כך ואל תעשה כך. אז יודעים, זה הגבלה, לא הגבלה. אם אני אומר, אתה צריך לאכול את זה ולא לאכול את זה. כן? אז זה הגבלה.
הגבלה זה חסד,
חסד, אבל זה איפה שאין הגבלה זה חסד. איפה שאין הגבלה זה חסד. מה? לא, חסד זה ביטול הגבולות. איפה שאין גבול זה נקרא חסד. ברור? איפה שיש גבול זה דין? מה? זה מה שהוא אומר, כן. מטה כלפי חסד. זה מה שכתוב בתורה, ויעקוד את יצחק בנו. שמידת החסד גוברת על מידת הדין. אז דווקא אנחנו רואים את ההפר, שהתורה מגבילה את האדם, אומרת לו, עשה כך ואל תעשה כך, אז זה דין. כן? כתוב, מן השמיים ישמרת דין, ארץ יראה ושקטה. שקטה, נכון? נכון? ארץ יראה ושקטה. מן השמיים ישמרת דין. או התורה ניתנה מפי הגבורה. גבורה זה מידת הדין. כן? אז לכאורה יש מקום לחשוב שמגמתה של התורה בכללה זה הדין, אכן יש צורך לגלות לך, גילוי מילתא. שהדין הזה כולו מתה כלפי חסד. כן. כשאדם יוצא מגדרו למען השני, עושה לו מה שאיננו חייב, איננו מחויב לבד, איננו מצפה ממנו לבד. כן. אבל למשל, כתוב במדרש רבה, שבתחילה עלה במחשבתו של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, אז מה זה? זה מידת החסד. לא, עלה במחשבתו של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, זה חסד או זה דין? זה חסד, איך אתם מושתות כאלה? חילה, כן? אבל, זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא רוצה לברוא, אז הוא רוצה לתת מציאות לזולת, אז זה חסד. אז בתחילה עלה במחשבתו של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, זה חסד. מה המשך? במידת הדין. הוא רצה שהחסד הזה יופיע על ידי שיתרבה הדין בעולם. כי בעולם שבנוי על יסוד מידת הדין זה עולם עוד יותר מעולה. אם כן, אין לך חסד גדול יותר מאשר לזכות בדין. לכן, כשרצה הקדוש ברוך הוא ברוב חסדו לברוא את העולם, רצה ברוב חסדו שזה יהיה במידת הדין. אבל ראה שאין העולם מתקיים. כי אי אפשר לעמוד בדין תחילה, לכן היה ויתור על החסד הזה. לכן שיתף את מידת הרחמים כדי שיתקיים העולם ויעמוד בדין. כן. נכון, אתה צודק. אבל מבחינת העולם זה חסד. מה? כי אם אני עומד בדין, זכאי בדין, אני בעצם, אני המקור של עצמי. זכיתי בעצמי. מה שאין כן, אם זה חסד גמור, בעצם אני בלוע, אני נשטף, בטל, בתוך החסד הזה. כן? דוגמה מפורסמת, מידי זה הפחד יצחק, רבי יצחק קוטנר, שמביא את הדוגמה הזאת. אם אני רואה אני, ואני נותן לו סכום גדול מאוד של כסף, במתנה, שלא על מנת להחזיר, זה מעשה אכזרי. כי אני בזה בעצם פרצתי לתוך הנפש של האדם הזה. אנסתי אותו ברוב חזדי לקבל את חזדי. ואז בעצם הוא, זהו, הבן אדם הזה נגמר, נמחק. לעומת זה, אם אני רואה שהאדם נמצא במצב קשה, אני אתן לו הלוואה. הנה, כך הלוואה, קטנה, לא יותר מדי גדולה, ואתה צריך גם להחזיר את זה. בתשלומים, כך וכך, וגם אתה לא יכול להשתמש בכסף לכל דבר. רק על מנת להשקיע באיזה עסק, ומהרווחים תחזיר את ההלוואה. אז בזה אני משקם את האדם הזה. מה השיקום כאן? שהוא עמד בדין. הוא זכה בעצמו. כן, זה הביטוי של הרמח"ל, כן? למה לקדור? זה החסד היותר גדול. כן. העולם לא היה קיים בעצם. הוא היה בטל מול האלוהות. כלומר, הקדוש ברוך הוא בוודאי קיים, אבל העולם קיום של הבל. כמו עובר במעי אמו. העובר במעי אמו אינו יותר מפטריה מפותחת. אבל הוא סך הכל אמו. יש לנו כלל בהלכה, עובר ירך אמו. כן? זאת אומרת שאם למשל אדם מוכר שפחה בהיריון, אז גם הוולד מכור. מה שאין כן, אם כבר הייתה לידה, כשהיא נמכרת, אבל לא נמכר. זאת אומרת שהעובר ירך אמו, כי אין לו, מרוב שהוא מקבל, הוא מעולם לא היה חסר לו, ממילא גם הוא לא קיים. זה פשע אבל, זה פשע, כי אף על פי שלא חייבים מיטה על זה, אבל החיים האלה הם כל העתיד כולו, לכן זה יותר חמור. כי אם הורגים אדם שכבר יצא ממעי אמו, מה הורגים פה? הורגים את החיים שהיו עד עכשיו. מה שאין כן, כשהורגים עובר, הורגים את כל החיים האפשריים בכלל, כל הפוטנציאל כולו, זה יותר חמור.
זה
קצת
הרבה
יותר. מה?
הרחם.
כן.
זה
הרחם
כגבר.
כן. אין שם חיים, נכון. כן. רחמים זה משהו אחר. רחמים זה זמן. הגדרה של הרחמים, ראינו את זה ברמח"ל, במידת הזהירות, הרחמים זה הזמן. זאת אומרת ש... אז זה אחד הדברים שהפילוסופיה לא הצליחה להסביר. מה הצורך בזמן? בשביל מה צריך זמן? כלומר, הפילוסופים התוודאו למציאות הזאת, אמרו, יש זמן, אבל לא הצליחו להסביר את מטרת קיומו. אבל עד רבה, לפי מה שאומר רמח"ל, יש היגיון למציאות הזמן, אבל יש היגיון זמני. זאת אומרת, יש צורך זמני בזמן. יש צורך בזמן כדי לאפשר את קניית הזכות. כלומר, בניית הזהות. זה בשביל זה שיש זמן. כאשר הזהות נקנית, כבר אין צורך בזמן. צריך זמן, כלומר, כמין בועה בתוך הדין. זה רחמים. אין צורך בחיים? אין צורך בחיי העולם הזה. הרי אם הנשמה באה מן העליונים, והיא חוזרת לשם, אז מה היא עושה פה? פה היא קונה את זכות הקיום. פה היא קונה את זכות הקיום. הרי שם למעלה, בבית אביה, טוב לה, אבל אין לה קיום. מציאות של הבל. ופה אולי רע לה, אבל היא קונה את זכות הקיום. ולכן, כשהיא שבה אל בית אביה, היא כבר לא בטלה מול אביה, אלא זה פנים אל פנים. ההפך ממה שמקובל, למשל, בנירוונה, או בעולם הבא של המזרח הרחוק, שבו יש איזו התבטלות של הנפש מול מקורה. אצלנו התכלית היא תכלית מוסרית של דיאלוג, פנים אל פנים. כלומר, המטרה לעמוד מול האינסוף בלי לכלות בו ובלי להתבטל בתוכו. יפה. ואז אפשר לקיים דיאלוג. וכמו שכתוב, קדושים תהיו כקדוש אני. פירוש הדבר, כאילו הקדוש ברוך הוא אומר, תראו, אני קדוש, אבל אני היחיד שקדוש. ואז אין לי מי לדבר. אז בבקשה, תהיו קדושים, כדי שנוכל לדבר. כן? שיהיה דיאלוג. לצאת מן הבדידות. כן? כשהוא אומר, אני קדוש. מישהו שומע אותי? אף אחד. טוב, אז נייצר קדושים.
כן.
כן, ככלות הכל, ככלות הנשמה, כמו כלות הנפש. לא ביטול הכל. יש פירוש גם, הכל יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אני השם עושה כל אלה, פסוק בישעיה, נכון? בתפילה אנחנו מחליפים, במקום להגיד ובורא רע, אומרים ובורא את הכל. אז ככלות הכל מה זה? שיכלה הרע. בסדר? שהזמן הוא זמני. כי יש לו, הוא לא הכרח מטאפיזי, כלומר זה לא הכרח אבסולוטי שיהיה זמן. זה דבר הנדרש מסיבות מוסריות. כדי שאתה תקנה את הזכות. ברגע שקנית את הזכות, אין צורך בזמן. נכון. אז פה אתה מגלה דבר גדול, שהיסוד של העולם הוא יסוד מוסרי. זאת אומרת, עצם המעשה של הבריאה, ברגע שאתה אומר שהעולם נברא, בנית את העולם על מוסר. כי האקט של הבריאה הוא אקט מוסרי. מה שאין כן עם העולם קדמון, אז הוא נאצל מן האלוהות, אין פה מטרה מוסרית. מוסר זה מה שבנוי על היחס בין אחד לזולת, בין סובייקט לסובייקט אחר. ולכן, אם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, משמע שהוא נותן מציאות לזולת. זאת אומרת שהיסוד של המציאות זה יסוד מוסרי. אם היסוד הוא מוסרי, אז הכל מתנהל על פי נוסחה מוסרית, ולא על פי נוסחה מטאפיזית. אני אגיד אפילו יותר מזה. יש קושיה אצל הפילוסופים במושג הבריאה בכלל. לא מצליחים להסביר את זה, נכון? איך קרא לזה קאנט, בריאת העולם? איך הוא קרא לזה? הוא קרא לזה אנטינומיה של התבונה. כן? אנטינומיה של התבונה. במילים אחרות, משהו שאני לא מצליח להסביר. אבל זה מילים קשות, משהו שאני לא מצליח להסביר, אז אומרים את זה במילים פשוטות, אנטינומיה של התבונה. אז הוא לא מצליח להסביר, בגלל שהוא מחפש איפה ההכרח המטאפיזי לקיומו של העולם. מטאפיזי מעבר לפיזי. כלומר, מצד החוכמת האלוהות, הוא מחפש על פי החוכמה, האם העולם חייב להיות נברא או חייב להיות קדמון. הוא אומר, לא מצליח להכריע. אבל הקדוש ברוך הוא יש לו שיקולים אחרים, יש לו שיקולים מוסריים. אז הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם. לפני שהוא ברא, אמרו לו, רגע, רגע, בביקורת התבונה הטהורה של עמנואל קאמפ, כתוב שיש קושיה עליך. הקדוש ברוך הוא אמר, היי, מה אני אעשה? טוב, יש לי סיבות מוסריות לברוא את העולם. אז נברא את העולם תחילה, ואחרי זה הפילוסופים יתרצו. מובן? כלומר, המוסר קודם למטאפיזיקה. זו נקודה מאוד בסיסית. כן, יש אחרי זה המלאכים יסתדרו. שהמלאכים יסתדרו אחר כך, למלאכים יש קושיות. ייברא, לא ייברא, זה עושה חסדים, זה לא עושה... קודם כל נברא. יפה מאוד, זה בייחוד העיקרון. אז המלאכים זה פילוסופים גדולים, שיש להם קושיות, אז הם כותבים דוקטורטים כדי לתרץ את ריבונו של עולם. אבל הוא בעצמו יש לו שיקולים מוסריים. זה המובן של עולם חסד ייבנה, שאין שום הכרח מטאפיזי לבריאת העולם, ואף על פי חד בראו. אם כן, זה חסד מוחלט. כן.
כן. שמה? בזמן זה היה עכשיו לא...
הזמן, כן. הזמן זה איזה מתנה שהקדוש ברוך הוא נותן לדברה, כהזדמנות, כמין, איזה מין בועה אוטונומית, שבה הוא יכול לקנות את זכות הקיום שלו.
זה אמרנו רק מילה מוסרית.
כן. זה אגב נקרא רחמים. נישון, רחם. מה זה הרחם? זה איזה מרחב שנותנים לאדם כדי שהוא יקנה את הכוח להתמודד עם החוץ. אם היינו מוצאים אותו מיד, הוא היה קלה. אז עושים לו קצת רחמים ברחם. כן. אם לא היה זמן, אז הייתי צריך מיד לעמוד בדרישות של הצדקת קיומי, ולא הייתי מצליח. הייתי בטל. ואם העולם היה קדמון, אתה מתכוון? אם העולם היה קדמון, זה אומר משהו אחר. אם העולם קדמון, זה אומר שאני את החיים שלי עובר בין הלידה לבין המיטה. בין הזמן שבו אני נולד לבין הזמן שבו אני מת. עכשיו, מה עושים באותו זמן? צריך למלא את הזמן, מה? כן, לפי זה הזמן הוא אבסולוטי. ואז השאלה היא, מה אני צריך לעשות באותו זמן? נגיד, יש לי 100 שנה לחיות, מה אני אעשה במשך 100 שנה? בהם הפילוסופים אומרים, תשמע, יש לנו רעיון בשבילך, תהיה מוסרי. בשביל מה? כן, ככה אתה אדם שלם, אבל זה בעצם דרך לעבור את הזמן, כדי להינצל מן השעמום או מן השחיתות. כן? יש מי שיבלה את זמנו במשחק שחמט, ויש מי שימלא את זמנו בחוכמה ובמעשים טובים. כן? זאת היא השאלה של הפילוסופים. אבל בסופו של דבר, עצם הקיום נתון לך. או בלתי נתון בכלל, לא משנה. כלומר, אין פה שינוי בין הזמן שבו נולדת לבין יום המוות. אין הבדל בין יום המוות ליום היוולדו. בסדר? לפי זה אין משמעות לזמן. כלומר, אצל הפילוסופים אין משמעות. יפה. דווקא שהוא אבסולוטי, אין לו משמעות.
וגם אין השפעה על המעשים של האדם.
לפי זה לא. נכון. המעשים של האדם משפיעים, אבל אינם משפיעים על עצם זהותו. בסדר? כי בסופו של דבר, הטבע יותר חזק. המוסר הוא איזה מין תופעה מוזרה. זה דרך ההתנהגות של האדם. בני האדם החליטו להיות מוסריים. אבל העולם בכללו לא מתנהג לפי המוסר. כן, כוכבי הלכת מסתובבים במערכת השמש. זה לא דבר מוסרי, זה נתון. ככה זה, זה מסתובב. כדור הארץ הוא עגול. למה? ככה זה. אין תכלית מוסרית לעובדות. אז זה הבדל מהותי מאוד. אגב, מתוך זה אני רוצה קצת להמשיך עוד נקודה מעמיקה שמגלה הרב קוק בנושא הזה. אם אנחנו ניקח את המוסר בתור מהות המציאות, לפי זה נוכל להכריע בשאלות על מהות העולם על פי שיקולים מוסריים. למשל, הייתה מחלוקת בין הקדמונים, האם האדם מרכז העולם או לא. מה האמת? ולא. לפי הרמב״ם, אין האדם מרכז העולם. לפי רבי נחמן מברסלב, האדם הוא כן מרכז העולם. לפי המקובלים, יש אומרים ככה, יש אומרים ככה. מי צודק? אומר הרב קוק נבדל אבא. עכשיו, מצד שני, אם אני יודע שהאדם איננו מרכז העולם, מה הרווח? ענווה. מצד שני, ההפסד, ייאוש. מה המלך, מה אני כבר יכול להשפיע? זה לא משמעותי מה שאני עושה, ייאוש. יוצא לפי זה שיש ערך מוסרי, גם להשקפה אומרת שאדם במרכז העולם, גם להשקפה אומרת שאדם איננו במרכז העולם. מסקנה, שניהם צודקים. מדוע? כי מה שמוסרי הוא האמת. במאמר שלו על הרמב״ם בממריריה, במאמר הארוך, יש לו שני מאמרים על הרמב״ם. אז במאמר הארוך אומר את זה. מה? כל דבר שהוא טוב הוא אמת. למה לא? מה, פיחי, אתה יכול לדבר על מציאות חד-ממדית? למשל, מטבע, יש איזה עץ או פעלי? כשאתה מסתכל על המטבע, צד אחד עץ, צד שני פעלי. מציאות דו-ערכית. או כמו שלמשל פעם, שמעתי משל מפרופסור רוזנברג, הוא הסביר שהעולם בנוי כמו משחק הרכבה, פאזל בלעז. במשחק ההרכבה יש לך תמונה. אתה לוקח חתיכות, מחבר, יופי, בסוף יוצא תמונה יפה מאוד, אבל יש חתיכה שלא נכנסה. טוב, סימן שלא הרכבתי נכון. מפרקים את הכל, בונים מחדש, עם החתיכה החסרה, ועכשיו יש תמונה אחרת לגמרי, ויש חתיכה אחרת שחסרה. כלומר, צריך להיזהר מהניסיון, מהפיתוי הזה, לתת תמונה אחידה של העולם. זה פיתוי של השכל. כן, אחור וקדם צרתני. שאם אתה, אם יתזוח דעתו, יגידו יתוש קדמך. ואם לא, אבל מצד שני, הוא קדם למעשה מרכבה. כן, כדי שידע שהוא אחראי.
יש של השכל המוגבלות של זה.
לא. הייתי אומר, זה הגמישות של השכל, זה גדלותו של השכל שהוא גמיש בתיאורים שלו. כן, פעם היה פיתוי אצל בשלבים הקדומים של המחשבה האנושית, חשבו שאפשר להסביר את הכל בציור אחד. הגיעו לכל מיני שטויות. כן? לימינו, המחשבה יותר רחבה, ואז אנשים יכולים להבין שיש מקום גם להשקפה א' וגם להשקפה אנטי א', וזה הכל בסדר. כן?
אבל עכשיו בכל זאת, עושים את זה
ציור... לא. מי מנסה את זה? ימות המשיח? לא? מה זה סופי? ימות המשיח? לא. לא, איך אומר הרמב״ם על המשיח? אין אדם יודע הדברים האלו איך יהיו עד שיהיו. למה? למה לא יודעים? למה שלא נדע?
בגלל שזה משתנה לפי איך שאנחנו נפתח.
יותר מזה, אתה לא יכול לדעת מראש, לחוות מראש, דבר שעוד לא היה. אתה תמיד יכול לעשות אקסטרפולציה, אבל אתה לא יכול לצייר את זה באופן מדויק. זה כמו שלמשל שואלים, אדם ישאל, האם בגן עדן יש כיסאות ירוקים או כיסאות שחורים? מה הצבע של של הכיסאות שלך? זה לא שאלה בכלל. כן? טוב.
רוצים לעשות את המשיח?
לא, אי אפשר. מה זה ימות המשיח? ימות המשיח זה לא סוף ההיסטוריה, זה התחלת ההיסטוריה. אז מתחילים סוף סוף לחיות. עד עכשיו אנחנו בפרה-היסטוריה. כל זמן שיש מלחמות, יש רעב, יש קנאה, שנאה ותחרות, זה לא עולם נורמלי, אפשר לחיות בעולם כזה. אבל מימות המשיח ואלה, סוף סוף מתחילה ההיסטוריה.
אין שאיפות כאלה בעייתים.
של מה? אני יודע, אני יודע שחז"ל אמרו שהמילה הכל זה הרע. הכוליות, טוטליות. זה פיתוי של המחשבה המערבית. להסביר הכל. הגדיל לעשות גדול הפילוסופים של המחשבה המערבית, שפינוזה, שרצה להסביר הכל. לכן נפל לקפיות. אה? לא שומע. הכל זה ברכה. בכל מכל כל, נכון. זה גם ברכה. נכון. אז זה גם. זה גם. כן.
למשל, אולי גם מה שאני לא אמר, שם אולי תוצאה של ריבוי השקפות. מה שאתם אנשים
אומרים,
שביא פעמים
לתורה,
ואז גם
מוביל את
פלורליזם.
לא, לא דיברתי על פלורליזם, לא דיברתי על פלורליזם, זה מדגש בפה.
אבל זה מוביל לזה.
מה? לא, זה לא מוביל לזה. זה בא לתת ענווה. זאת אומרת, אין שום דבר שאתה יכול להגיד, בסופו של דבר, זה מוכרח להיות כך, ואין שום צד אחר. זה לא נכון. כי גם כשאתה אומר על אחר כבית הלל, זה מתוך שאלו ואלו דברי אלוהים חיים. כן?
שאומרים 70 פנים לתורה,
ואחר כך אומרים להביא את הדברים. 70 פנים לתורה, זה לא 70 פנים להלכה. 70 פנים לתורה, והלכה כפלוני. אגב, חוץ מזה, 70 פנים לתורה זה ביטוי מצמצם. יש רק 70 פנים לתורה, ולא 71. יש פנים שלא כהלכה, נכון? מה זאת אומרת, למה?
כי המוסר זה לא דבר מוחלט.
למה זה לא דבר מוחלט?
יש מוסר אחד מהתורה שאומר למשל לא תכונן,
שאתה תכונן למשל... לא תכונן, זה מוסרי, מה הבעיה?
לפי המוסר האלוקי,
לא... מה אנחנו... לא, זה גם לפי המוסר האנושי הפשוט. מה, אנחנו נשלים עם שחיתות? לא תכונן. זה צריך להגדיר, מה... מה מושחת בעבודה זרה ובאומות שיושבים כאן כולו. אבל ברור ש... צריך ודאי לגלות מהו היסוד המוסרי של מצוות התורה. אין לך דבר יותר מוסרי מאשר השמדת עמלק, למשל. השמדת עמלק זה אנחנו לא משלימים עם הרע. אנחנו לוקחים אחריות על הרע. שוב. איפה היית? אז כל זה בגלל שדיברנו על גמילות חסדים. שהחסד הוא היסוד של ההוויה. כן, זה לא סתם. כלומר, כשאדם עושה חסד, הוא מצטרף למגמת ההוויה הכוללת. אבל זה לא כל כך ברור, כי במסכת אבות כתוב על שלושה דברים העולם עומד. על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. לא כתוב רק שהעולם עומד על גמילות חסדים. וזה פשוט. כי אם העולם היה עומד על גמילות חסדים בלבד, אז העולם היה בטל. כלומר, חסד צריך לעשות עם העולם שהוא יעמוד גם על העבודה. מה זה עבודה? שאומרים עבודה? לא. זה קורבנות, נכון? אז שני הדברים העולם עומד על התורה ועל העבודה, זה עבודת הקורבנות, גמילות חסדים זה גמילות חסדים. אז מה מיוחד? מדוע עבודת הקורבנות דווקא מעמידה את העולם? לכאורה, עבודת הקורבנות מחלה את העולם, נכון? לוקחים פרות יפות וטובות, בריאות, בשר, ושוחטים אותן.
אז הוא מקפלה לעבודות.
אז מה? ואם אין אבונות, אפשר גם בלי אבונות.
אבל יש.
יש, אבל לא חייבים. אפשר שלא תעשה עבירות, לא תצטרך להביא קורבן כפרה. חוזר, אבל הקורבן הוא לא רק כפרה. הוא יכול להיות גם פרה. זאת אומרת, לא הבנת. זאת אומרת שהקורבן בא לבטא משהו אחר. הוא בא לבטא את זה שהחיים יש להם שורש. זאת אומרת, אני מכיר שהחיים שריבונו של עולם נותן לי, הוא הנותן לי אותם. ולכן אני קצת מחזיר לו כדי לבטא את זה.
עד לזה אני מחזיר, אין חיים ללחים אחרים, להגיד שהוא נתן מה שקיבלת.
מה המחיר של מה שאתה מקבל אם לא מה שקיבלת? קיבלת פרות, תן פרות.
אם לא קיבלתי פרות, קיבלתי משהו אחר.
אז תן משהו אחר. אל צריך לתת. מה?
מהאקולוגיה
כאילו
העודף של
קו בצור יפולטים לשם
גזים שעושים חור באוזון.
אוי
ובוד,
מוות לפרות.
מה?
כן,
כבשים מיוחד.
כן?
אמרו שהכבשים של באוסטרליה הם שם...
אוי, חייבים לעשות את זה מהר בית המקדש, אתה אומר. כן? שבעה כבשים בקורבן מוסף. כל פעם קורבן מוסף, שבעה כבשים. ככה, בקל. כן, שדבר על אלים שניים. טוב מאוד. אבל כל פנים, אבל מלבד זה, יש לזה ערך מוסרי. אז תארו לעצמכם שכל העולם כולו היה עומד על העבודה בלבד. מה היה קורה לעולם? היה נעלם. אז עכשיו, כנראה, מכוח מה העולם מתקיים, כן? מזה שיש איזון בין העבודה לבין גמילות חסדים. מה צריך להיות יותר, עבודה או גמילות חסדים? לפי זה צריך להיות יותר גמילות חסדים. כלומר, זה נקרא מתה כלפי חסד. יש יותר גמילות חסדים מעבודה, אבל איך נדע בדיוק את הפרופורציה? תורה. לכן יש תורה, עבודה, גמילות חסדים, כדי שנדע בדיוק מה... כדי שהעולם יתקיים, פשוט. אז זאת אומרת ש... אבל בסופו של דבר, המגמה הכוללת היא החסד, כי לעולם חסדו. וכן מנעו זל עם הדברים שאוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא. ואמרו עוד, דרש רבי סמלאי, תורה תחילתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים. ואמרו עוד, דרש רבה, כל מי שיש בו שלוש מידות הללו, בידוע שהוא מזרעו של אברהם, אבינו, רחמן, ביישן וגומל חסדים. שלוש מידות רעות, באופן בסיסי. ודאי רעות. המחזל אמרו, הרחמנים חייהם אינם חיים, נכון? אי אפשר להיות רחמן. העולם אכזרי, איך תסתובב? איך אדם רחמן יכול להסתובב בעולם אכזרי? מה? ודאי, אני מסכים איתך, גם כתוב שלוש סמניות טובות יש באומה זו. כן? אז, אבל קודם כל נביא את הקושיה, אחרי זה את התירוץ. אבל פשוט דברי חז"ל, זה שרחמן זה מידה רעה. כי הרחמנים חיים אינם חיים. ומתי באמת זה טוב לרחם? כתוב, כל המרחם על הבריאות. כלומר, מי שמרחם זה טוב. מה? בגלל שאתה לא יכול לחיות. רחמן זה מי שמזדעזע מן האכזריות. מכיוון שהעולם הזה הוא אכזרי, אז, ואתה רחמן במהותך, אתה לא יכול לחיות את העולם הזה. אתה כולך זעזוע מתמיד, מה? העולם חסד ייבנה, אבל איזה עולם נבנה מכוח החסד? עולם אכזרי. ואתה מסתובב במציאות אכזרית מאוד. פעם פגשתי אדם, אמר לי, אני לא מצליח לישון בלילה. למה? כי בים דגים גדולים בולעים דגים קטנים בשקט ובדממה. דממת המוות. לא מצליח לישון. זה אכזרי נורא. אחר כך הוא הסביר לי שהוא היה רוצה להיות מלאך, ולא אדם. אפשר להבין, רחמן לא יכול לחיות בעולם הזה. ביישן גם כן. אבל חז"ל כן אמרו, המרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים. זאת אומרת, מי שמרחם, זאת אומרת שהוא יודע לעשות מעשה של רחמים כדי לתקן את העולם. רק הקדוש ברוך הוא נקרא הרחמן במובן המשובח. כמו כן גם ביישנים. לא הביישן, למד. כן? הרי איך אומרים רע בארמית? בישה, נכון? הבושה זה שורש כל רע. לפני שהאדם חטא, כתוב ולא יתבושש. זאת אומרת, הבושה היא ראשית הנפילה. מה יש בבושה? הבושה זה שאני מעמיד בספק את הלגיטימיות של עצמי. זה מחלת נפש, זה גידוף. הקדוש ברוך הוא ברא אותך, ואתה מסתפק האם בכלל ראוי אתה לקיום. גומלי חסדים, זה גם מדרה, נכון? איך אנחנו אומרים בתפילה? שהקדוש ברוך הוא גומל חסדים טובים. משמע שיש חסדים רעים. חסדים רעים זה ללא הבחנה. בא מישהו אומר לך, תשמע, רציתי להוציא כסף מהבנק, אבל הבנק סגור, ובדיוק אני צריך לקנות עכשיו אקדח כדי להתאבד. אתה יכול להביא לי כסף? כן? אז אתה נותן לו, כמובן, גמילות חסדים, לא? גמילות חסדים. זה חסדים רעים. לכן, בישנים, רחמנים, גומלי חסדים, אלה יש מידות רעות. אז למה נקראות טובות?
זה לא מופיע בלי תורה.
לא, לא אמרנו. הן טובות מצד התנועה הנפשית שיש בהן. כלומר, הרצון של גמילות החסדים, לכל אחד, גם אם לא מגיע לו, זה מידה משובחת. אבל למעשה, עליך לתקן את זה. כי האמת המוסרית דורשת שלא תגמול חסדים ברשעים. כן? אתה צריך לאהוב כל אדם, אבל האמת המוסרית דורשת שתשמח במותו של רשע, כפי שכתוב בפתק בכניסה לבית המדרש. נכון? זה שני מישורים שונים. זה אמת וגם זה אמת. כן? אבל בזה האדם נבחן. האם הוא מסוגל גם להיות אדם ולא רק מלאך? כי המלאכים לא סמכו במפלתם של אוהבי ישראל, נכון? כתוב שם, מעשי ידיי כתובים בים ואתם אומרים שירה. רצו לשמוח, כדוש ברוך הוא אמר להם, זה לא ראוי לכם. וישראל, מה עשו? אמרו שירה, וכדוש ברוך הוא אמר, אוי, כל הכבוד. רצו. כדוש ברוך הוא נתן להם מוסר. אתם מלאכים, אסור לכם. אבל בני אדם, אדרבה, אם לא יאמרו את השירה, זה חטא. נכון? מי שלא מודה על הטובה שעושים עמו, זה חטא. לכן גם חזקיהו מלך יהודה לא נהיה משיח בגלל זה. כי הוא לא רצה לשמוח במפלת אויביו. וכמו כן גם הביישן. הביישן זו תנועה טובה, רק היא צריכה תיקון מביישן לבושת פנים.
אבל מה ההמשך של
ילדים
משני?
מה?
בין כל אויביך עצמם.
מן פול אויבך אל תשמח, וביקשלו אל יגל ליבך. נכון, זה כתוב במסכת מגילה. מסכת מגילה מסופר שכאשר המן העלה את מרדכי על הסוס, אמר לו מרדכי, אני לא יכול לעלות על הסוס, אני כבר בצום שלושה ימים, אני חלש. אז המן כפף את קומתו כדי שמרדכי יוכל לעלות, ואז תוך כדי שהוא עולה מרדכי בועט בהמן. אמר לו המן, לא כתיב לכו, לא כתוב אצלכם, אם פה לא יבחל תשמח, מה אתה עושה? מה אתה עושה לפעד יכול? אמר לו, זה נאמר בישראל, אויבך ישראל, זה לא צריך לשמוח, אבל בכם נאמר, ואתה על בדמותמו תדרוך. מה? כן, יכול להיות יהודי אויב. יכול להיות יהודי שהוא אויב. אבל זה, אבל גם אז, מפול אויבך, אל תשמח. אבל אם אתם רוצים שם על דרך הפשט, הדרך הפשט זה ככה, בנפול אויבך, מה זה נפל? הוא לא מת. בנפול אויבך, אל תשמח. ביקש לו, אל תגיד לך, למה? הוא עוד יקום. כן? ולכן כתוב, וירא ישראל את מצרים, מת על שפת הים, אז ישיר משה. רק שהיו בטוחים שהוא מת, אז ישיר משה. אבל אדם?
כן.
טוב, אז אתם אומרים שאתם מחכים עד ההלוויה. נכון, נכון. אבל בישראל, אשרנו שזה החולשות שלנו. כן? כי למשל, הנטיות שנמצאות באומות אחרות, למשל באומה הגרמנית, הנטייה האכזרית שיש אצלם, או אצל היוונים של שטיופי זימה וכדומה, אז אנחנו מעדיפים שזה לא תהיינה אלה מידותינו הרעות, אלא אנחנו שמחים שהבעיות שלנו זה ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים. בוש פנים, הכוונה, אדם שזהיר שהזהות שלו הלגיטימית לא תדחוק את רגלי הזהות של חברו. כלומר, אני אמנם לגיטימי, אבל אני אשתדל שלא לפגוע בך. טוב, זהו, להיום.